דיברנו בפעם הקודמת, אחרי שדיברתי קצת על התפיסה של הזמן, תפיסה קנטיאנית של הזמן, אם הזמן זה רק צורת הסתכלות שלנו, שהוא קיים באמת, אז בפעם הקודמת דיברתי קצת על היחס בין זמן, בין זכב. וראינו שם את התחושה הזאת שהזמן זורם, והמרחב הוא לכאורה סטטי, אבל בעצם אפשר, כמו שהטיעון של ריצ'רד טיילור, שאפשר להחליף את המושגים הזמניים והחלליים זה בזה, ועדיין מקבלים משפטים תקינים. זאת אומרת שבעצם לכאורה אין הבדל, אבל התחושה הפשוטה היא שזה בכל זאת לא אותו דבר. ואמרתי שזה עוד, דיברתי על שני צירי זמן, נכון? דיברתי על זה. שבשביל להסביר את התחושה הזאת של חלוף הזמן, זאת אומרת שזמן זורם, אז צריך להגדיר על פני מה הוא זורם. אפשר להגדיר שהוא זורם על פני המרחב, אבל אז אפשר לא להגיד שום דבר. אז אם רוצים לדבר על זה שהזמן זורם, הוא צריך לזרום על פני עוד ציר זמן. ואז זה גם מסביר למה אפשר לדבר על חזרה בזמן. כי חזרה בזמן זה בעצם אומר שעל פני ציר הזמן התחתון, כן, הסטטי, הזמן העליון יכול לנוע קדימה ואחורה. ואז אפשר לפחות להגדיר באופן עקבי, באופן שיש לו מובן ברור, את המושג הזה של חזרה בזמן. ועכשיו יש שאלה, כמובן, האם זה אפשרי או לא אפשרי, זאת שאלה בפיזיקה. אבל ההגדרה המושגית, אם מקבלים את זה שיש שני צירי זמן, היא הגדרה עקבית. למה זה חשוב? גם כן, אני חושב שדיברתי על זה שבמישור המשפטי אנחנו מדברים על חזרה בזמן, בתנאים, בסוגיה של ברירה, שזה אני אגיע בהמשך. וכיוון שכך, אז זה הרי לא תלוי בשאלה אם הפיזיקה מרשה חזרה בזמן או לא. אם הפיזיקה לא מרשה, אנחנו יכולים להגדיר משפטית שדברים מסוימים פועלים אחורה בזמן. אבל ברור שהלוגיקה היא כן חשובה. זאת אומרת, בשביל להגדיר את זה גם ברמה המשפטית, זה אמור להיות מוגדר בלי סתירה פנימית. זאת אומרת, מוגדר באופן מובן ברור. ואז אפשר לדבר על זה כפיקציה משפטית, או כאיזושהי הגדרה משפטית. אבל אם מושגית אין לזה הגדרה, אז אין מה לדבר על זה גם מחוץ לעולם הפיזיקה. טוב, אז זה פחות או יותר נדמה לי מה שעשיתי בפעם הקודמת. אני רוצה עכשיו לעבור לעניין של סיבתיות. זה עוד לא התחלתי, אני חושב, נכון? המושג של סיבתיות. בעצם היחס הסיבתי, יש בו שלושה מרכיבים. מרכיב אחד זה המרכיב הזמני, ולכן הוא קשור לסוגיה שלנו. הסיבה, ככה בדרך כלל מבינים, הסיבה אמורה להיות קודמת למסובב. זאת אומרת, היחס הסיבתי זורם קדימה עם הזמן, לא אחורה בזמן. וזה אגב אחת האינדיקציות לזה שבאמת יש כיווניות לציר הזמן. זה לא כמו המרחב. מבחינת המרחב הוא אדיש לסיבתיות. אתה יכול להשפיע מימין שמאלה או משמאל ימינה. זה לא משנה לאיזה כיוון יש את ההשפעה, ואתה לא יכול להשפיע מהעתיד לעבר. אז יש פה, הסיבתיות היא אחד האלמנטים, אולי אפילו המרכזי שבהם, שמבטא או מדגים את הייחוד שיש בציר הזמן מול מרחב. אבל הזמן הוא רק אחד המרכיבים שיש ביחס הסיבתי. המרכיב השני זה המרכיב הלוגי. המרכיב הלוגי זה בעצם אומר שאם A הוא סיבה ו-B הוא מסובב, אז א', A צריך להיות לפני B, וב',
זה הדבר הראשון.
והדבר השני זה שאני יכול לומר שאם A אז B. זאת אומרת כי לא כל דבר שנמצא לפני השני הוא סיבתו. אני נולדתי לפני אחותי, זה לא אומר שהלידה שלי היא הסיבה ללידתה של אחותי, נכון? אז לא מספיק להגיד שאתה קודם בזמן בשביל להגיד שיש יחס סיבתי בין האירועים.
רק שזה לא הכרחי.
מה?
רק שזה לא הכרחי.
מה לא הכרחי?
שזה לא הסיבה.
לא, ברור.
זה רק לא הכרחי, יכול להיות שזאת כאן הסיבה.
כן, זה תנאי הכרחי, אבל לא מספיק הקדימה הזמנית. קדימה זמנית היא תנאי הכרחי ליחס סיבתי, אבל לא תנאי מספיק. אז בעצם אני צריך גם איזשהו תנאי לוגי שאומר שאם זה קורה, אז זה קורה, שזה היחס הלוגי. והאלמנט השלישי זה היחס הפיזיקלי. היחס הפיזיקלי שונה מהיחס הלוגי, וזו נקודה חשובה שהרבה אנשים מפספסים אותה. בגלל שהיחס הלוגי קיים גם במקום שאין גרימה בין A ל-B. אני יכול להגיד ש... אני לא יודע מה. אם... אני אביא אולי דוגמה. יש ריי מוליאן, הזכרתי אותו כבר, אני חושב, בעבר. זה הלוגיקן האמריקאי, יהודי-אמריקאי, שעושה סטנדאפ קומדי לוגי. והוא, באחד הספרים שלו, אז הוא כותב, הוא מביא דוגמה כדי להמחיש את הנקודה הזאת. אז הוא אומר שהרבה פעמים יש ביקורת על האסטרולוגיה, שאסטרולוגים חושבים שאם הכוכבים נמצאים בסיטואציה מסוימת, זה אומר שמשהו יקרה פה, או שיש איזושהי השפעה על מה שקורה כאן. עכשיו, הטענה היא שההשפעה הזאת סותרת את חוקי הפיזיקה, כי בעצם יש מגבלה שהשפעה יכולה לעבור במהירות האור, ולכן במרחק כזה לוקח זמן להשפעה לקרות. אף פעם לא הבנתי את השאלה הזאת, ראיתי אותה בכמה מקומות, פשוט שאלה לא נכונה לדעתי. יש כוכבים שאנחנו רואים של עכשיו, נגיד אירוע A,
אני לא מבין, אבל גם מה שאנחנו רואים עכשיו זה לא עכשיו,
לכן אני אומר שאני לא מבין את השאלה הזאת. שאלה מטופשת לדעתי, אבל משום מה היא חוזרת בכמה מקומות, לא משנה, אני מביא זה רק בשביל לחדד. הנקודה היא שחוקי הפיזיקה אומרים שאירוע א' לא יכול להשפיע על אירוע ב' במהירות שהיא גדולה ממהירות האור. זאת אומרת, אם המרחק ביניהם הוא קילומטר, אז ייקח לו איזושהי עשירית שנייה, ויותר מהר מזה הוא לא יוכל להשפיע. במהירות האור זה המגבלה הכי גדולה, או פחות, אבל לא יותר. אוקיי?
תורת הקוונטים יש את זה בעיה.
לא, מהירות האור היא עדיין מגבלה.
לא, יש לך זוגיות.
לא, זה הפרדוקסים, אבל זה לא עובד. אבל באופן עקרוני זה לא עובד. אז עכשיו צריך להבין איך מיישבים את קוונטים עם יחסות.
צריך להבין ולא מבין.
נכון. EPRים וכל מיני ניסוי EPR.
אז לא הבנתי. אז מצב גרמי השמיים, כפי
שגרמי השמיים, גרמי השמיים, מצב שלהם שם גורם למשהו שיקרה פה.
גרם שם שימצא
אבל לפי האסטרולוגים, זה לוקח בחשבון את הזמן שיקח למזל שור.
אוקיי, לכן אני אמרתי קודם שבאמת השאלה היא שאלה טיפשית.
אם קרה משהו בגרמי השמיים הם הסתדרו ככה, אז עד שההשפעה תגיע לפה, אם נניח גרמי השמיים נמצאים ממחק שנת אור מאיתנו, אז לפחות שנה ייקח עד שזה ישפיע.
כן, אבל יכולים להגיד האסטרולוגים שאנחנו מודדים את זה ממתי שזה מגיע לפה.
בדיוק, בכל מקום מודדים, כי אנחנו יכולים רק
לראות. מה שאנחנו רואים את הכוכבים עכשיו, גם המראה של הכוכבים לקח לו שנה עד שהגיע הנה. לכן, השאלה היא טיפשית.
זה קרה לפני שנה, מה שאנחנו רואים עכשיו.
לא, השאלה היא טיפשית, אבל אני מביא אותה רק כדי לחדד את הנקודה. אז הוא רוצה לטעון שאין, זה לא קשה ימידי. לא קשה. למה לא? בגלל שיכול להיות שהיחס בין הכוכבים לבין מה שקורה כאן למטה הוא לא יחס סיבתי, הוא קורלציה. זאת אומרת שיש איזשהו מתאם בין מה שקורה למעלה ובין מה שקורה פה, למרות שזה לא בגלל
שיש סיבה אחרת
שגורם לשניהם. נכון, בדיוק. או שיש סיבה אחרת או שהמתאם הוא מקרי. או שהמתאם הוא מקרי.
אם הוא מקרי אז הוא לא כל הזמן. מה זה הוא מקרי?
לא הבנתי.
איך זה יכול להיות?
כן, יש מקרה ששני הדברים האלה נוצרו באיזושהי צורה שמתאימה לגמרי. מה הבעיה?
אז איך אתה יודע להגיד שאם זה ככה?
אני ראיתי שיש מתאם ביניהם, אז כנראה שזה עובד כל הזמן.
זה כל הזמן עובד?
כן.
אם זה מקרי, איך זה כל הזמן עובד?
כי יש, המקרה הוא שהחוקים שנוצרו שם יוצרים תהליכים שמקבילים לגמרי לתהליכים שהחוקים שיוצרים פה.
יש משהו שמגלגל שם.
יש מתאם מקרי בין החוקים.
וזה סומכרן באיזשהו...
תחשוב על שני שעונים, שנוצרו בשני מקומות שונים. עכשיו, נגיד שאתה בנית את השעון הזה שירוץ בקצב מסוים, והוא משום מה בנה את השעון. עכשיו, זה כל הזמן יתאים השעה של שני השעונים, למרות שאין השפעה סיבתית ביניהם. כן, זה דוגמה של לייבניץ. הוא, המשל השעונים, זה המשל שמביא לייבניץ.
אתה מכיר את הסיפור עם המזג האוויר?
שמה?
שהיה שדרן ברדיו שהיה אומר מזג האוויר, וכל הזמן הוא היה קולע.
אוקיי,
לא. אז שאלו אותו איך הוא כל הזמן קולע ככה.
מה, חזה קדימה את מזג האוויר?
כן, אמר לו, וכל הפעם זה היה בדיוק. אז הוא אמר להם, מה, פשוט, כן, הוא... שכנע אותו חבר שלו שיראה לו, אז הוא לקח אותו, אומר לו, בוא תראה. כל בוקר, אתה רואה, אני מתצפת עם המשקפת על האינדיאנים שם, אני רואה כמה עצים, ואם הם עושים הרבה עצים, זה יהיה גשם. ואם לא, אז לא יהיה גשם. אז הוא אמר לו, ואז אני אומר, לפי מה שאני רואה אתם עושים. אתה יודע מה, אני חייב ללכת לראות איך הם יודעים. הוא הולך אליהם לכפר של האינדיאנים, אז הוא רואה את הצ'יף שלהם, עם הרדיו שומע את ההוא.
אוקיי, אז בעצם מה שהוא רוצה לטעון זה שיכולה להיות קורלציה בין תהליכים, למרות שאין השפעה סיבתית ביניהם. למשל, שני שעונים, זו הדוגמה של לייבניץ, שני שעונים, הם ירוצו, תהיה התאמה מלאה בין השעה שזה יראה וזה יראה, למרות שאין שום השפעה סיבתית ביניהם. עכשיו, כמובן שבשעונים יש גורם שסנחרן את שני השעונים, כי כל השענים בונים אותם באיזשהו אופן שכן יהיה מתואם. אבל זה לא חשוב, השפעה סיבתית ביניהם אין. אוקיי? זה הנקודה. אז מה זה אומר? שבעצם גם לגבי שני שעונים שרצים, אני יכול להגיד, אם זה מראה את השעה 9:02, אז גם הוא יראה את השעה 9:02. האם אז היחס הלוגי קיים גם בין שני שעונים?
אין יחס פיזיקלי.
בדיוק, אבל חסר הרכיב הפיזיקלי. אוקיי? אז לכן, למעשה הרכיב הפיזיקלי כולל בתוכו גם את הרכיב הלוגי. יכולתי להגיד שזה רק זמן ופיזיקה. או רק פיזיקה בעצם, כי הפיזיקה גם אומרת הזמן. אבל חשוב להבחין שיש גם את האלמנטים האלה, כיוון שיש כאלה שמתמקדים דווקא בזמן או בלוגיקה, ומתעלמים מזה שזה חלק מהתמונה. ובעצם צריך גם את הפיזיקה. אני אביא אולי דוגמה, אני חושב שפעם הזכרתי את הדוגמה הזאת, על תחילתו בפשיעה וסופו באונס. בסוגיה של תחילתו בפשיעה וסופו באונס. יש שם, הגמרא אומרת, נגיד בוא ניקח שומר, שהפקידו אצלו איזשהו חפץ לשמור. אז הגמרא אומרת, מה הדין כשהוא תמן את החפץ הזה ביער, וההנחה היא שכשהוא תומן את זה ביער, זאת הגנה טובה נגד גנבים. כי אף גנב לא הולך באמצע היער פתאום לחפור בור ולחפש איזשהו חפץ לגנוב. הוא לא יעלה בדעתו שיש שם משהו כזה. זאת הגנה מצוינת נגד גנבים. אבל לשריפה זה חשוף. זאת אומרת, שריפה יכולה לפרוץ ביער והיא תשרוף את זה. טוב, אז הוא תמן את זה ביער והגיעו גנבים בסוף. לא הייתה שריפה, הגיעו גנבים. אז זה נקרא תחילתו בפשיעה וסופו באונס. זאת אומרת, הוא התחיל בפשיעה כי כלפי אש יש כאן פשיעה, אבל בסופו של דבר מה שקרה זה אונס, כי נגד גנבים זה היה שמור, והגנבים דווקא לקחו את זה. אז זה הדין, זה המחלוקת לגבי תחילתו בפשיעה וסופו באונס, להלכה תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב. מה קורה אם הוא תמן את זה ביער ובסוף באמת זה נשרף? לא נגנב. נשרף. באמת מה שהיה צפוי שיקרה, או יכול היה לקרות. זה פשיעה גמורה, זה לא תחילתו בפשיעה וסופו באונס, זה תחילתו בפשיעה וסופו בפשיעה, זה פשיעה גמורה. אוקיי? אבל המקרה השני, שבסוף זה נגנב, זה נקרא תחילתו בפשיעה וסופו באונס.
זה קל וחומר, אם כשסופו באונס חייב, אז קל וחומר זה תחילתו.
לא, בוא, זה עובד הפוך. זאת אומרת, תחילתו, כולו פשיעה ודאי חייב. בגמרא דנה, מה הדין, בתחילתו בפשיעה וסופו באונס, ולמסקנה, פוסקים שגם זה חייב. יש מקרה שלישי, תחילתו בפשיעה וסופו באונס, כשאין קשר בין הפשיעה לבין האונס. זה שיטת הריף בדעת הבעיה, במציאה בדף למדבב. לא כולם מסכימים לזה, להפך, הרוב חולקים על הריף, תוספות ועוד, אבל כך הריף לומד. מה קורה אם אני פשעתי בהמה הופקדה אצלי, ואני פשעתי, השארתי את הדלת פתוחה. עכשיו הבהמה יצאה, הגיעה לאגם ומתה כדרכה. כמובן הפשיעה הזאת, זה פשיעה לזה שהיא תאבד או לזה שיגנבו אותה. אבל מה שקרה זה לא, היא לא נאבדה, לא גנבו אותה, היא מתה כדרכה. ומתה כדרכה זה מלאך המוות מליאך המלייתם. זאת אומרת, היא הייתה מתה גם אם הייתי משאיר את הדלת סגורה. עכשיו, זה לכאורה תחילתו בפשיעה וסופו באונס. התחלתי בפשיעה, ובסוף קרה אונס, שהכל בן כובחו, אבל אומר, עריף, זה תחילתו בפשיעה וסופו באונס, כשאין קשר בין הפשיעה לבין האונס. זה לא כמו בתמינה הזאת ביער. למה? כי התמינה הזאת ביער, יש קשר בין הפשיעה לבין האונס. מה הקשר? זאת אומרת, אם אתה לא היית שם את זה ביער, שזו הייתה הפשיעה נגד אש, אז הגנבים לא היו גונבים. נכון שלא היית צריך לחשוש לגנבים, ולכן זה לא פשיעה גמורה. אבל זה תחילתו בפשיעה וסופו באונס, שיש קשר בין הפשיעה לבין האונס. אז יש לנו בעצם שלושה מצבים. שמתי את זה ביער וקרתה, נגיד שמתי בהמה ביער וקרתה שריפה. זה פשיעה, כולה פשיעה. שמתי את הבהמה ביער ובאו גנבים. זה תחילתו בפשיעה וסופו באונס. נגיד שהכבאתי אותה, למשל אני מסתכל על בהמה, כי אני רוצה אחרי זה שמתה כדרכה. הדוגמה השלישית, שמתי אותה ביער והיא מתה כדרכה. בסדר? זה שלוש דוגמאות שונות. הדוגמה הראשונה זה פשיעה גמורה, הדוגמה השנייה זה תחילתו בפשיעה וסופו באונס, הדוגמה השלישית זה תחילתו בפשיעה וסופו באונס, שאין קשר בין הפשיעה לאונס. כמובן יש גם דוגמה רביעית שהיא סתם מתה כדרכה אצלי באורווה. בסדר, זה הכל אונס כמובן, אם רוצים להשלים את התמונה. כן, כלום, לכן זה לא מעניין, אבל זה מכלול האפשרויות. מה ההבדל בין שלושת האפשרויות? אז נדמה לי שההבדל בין שלושת האפשרויות הוא בדיוק זה. זאת אומרת, אם זה תחילתו בפשיעה וסופו באונס כשאין קשר, באמת כדרכה, אין קשר בין הפשיעה לבין האונס, אז בעצם אין פה גרימה, התנאי הפיזיקלי לא מתקיים, נכון? אין גרימה, מה שאני עשיתי לא גרם לתוצאה. יותר מזה, אין גם את היחס הלוגי. זה לא נכון שאם עשיתי את זה, אז זה קרה, גם אם לא הייתי עושה זה היה קורה. אין, גם היחס הלוגי של האם אז לא מתקיים. מה מתקיים? רק הקדימה הזמנית. נכון? בהתחלה פשעתי, ואחרי זה קרה אונס. אז רק הקדימה הזמנית. זה המקרה של תחילתו ובשלב סופו באונס שאין קשר, שמתה כדרכה. המקרה של תחילתו ובשלב סופו באונס שיש קשר, זה נדמה לי יחס לוגי בלי פיזיקלי. זאת אומרת, זמני ולוגי, אבל בלי הפיזיקה. זה לא פיזיקה, זה כמובן יחס משפטי, אבל אני אומר באנלוגיה, זה כמו הגרימה הפיזיקלית. ולמה? ושבעצם אני אומר ככה, הרי האם אז מתקיים כאן? אם שמתי את זה ביער, אז זה נגנב. אם לא הייתי שם את זה ביער, זה לא היה נגנב. נכון? אז האם אז מתקיים, כמו עם השעונים. בסדר? אבל גרימה, אין. כי השימה ביער היא לא הגרימה לגניבה ברמה המשפטית. היא לא הגניבה, היא לא הגרימה לגניבה, כי אני לא אשם. גרימה פירושו להיות אשם, משפטית. אני לא אשם בזה. זאת אומרת, לא הייתי צריך לחשוש מגניבה ביער. אם לא הייתה בעיה של שריפה, ביום גשם, זאת הייתה שמירה מעולה. כשאין שריפות, כן? זאת הייתה שמירה מעולה. זאת אומרת, אני לא גרמתי לזה, אבל כן נכון שיש את היחס הלוגי. אז פה כבר יש גם את היחס הזמני, וגם את היחס הלוגי. מה קורה כאשר יש פשיעה, שמתי את זה ביער, וזה גם נשרף, לא נגנב. אז פה יש כמובן הכל. זאת אומרת, יש את הקדימה הזמנית, יש את היחס הלוגי, האם אז, וגם יש את הגרימה, יש את האחריות האשמה המשפטית. אני שמתי את זה ביער, וקרה, אשר יגורתי, בא לי. זה בדיוק מה שקרה. אז פה יש את הסיבתיות המלאה. והוויכוח בתחילתו ובשלב וסופו באונס זה בשאלה, מה קורה כשאני מוריד רכיבים מהיחס הסיבתי? מתי אני מפסיק להיות חייב? אז אם הסיבה המוחלטת למה שקרה, אז אני ודאי חייב. זה פשיעה גמורה. אם זה תחילתו ובשלב וסופו באונס, אז אין את האלמנט הפיזיקלי, אבל יש את הזמן ויש את הלוגיקה. פה יש מחלוקת. דעה, למסקנה, אני חייב גם בזה. במצב השלישי, יש רק את הזמן. אין לא את הלוגיקה ולא את הגרימה הפיזיקלית או המשפטית.
מה הסיבה שיש רק את הקדימה הזמנית והלוגית? מאיזה צד מחייבים אותך? אם יש רק קדימה בזמן וסיבה לוגית.
שאם לא הייתי שם את זה שם, זה לא היה קורה.
כן, אבל זה בדיוק כמו אתה יודע, כאילו, אם לא היית שם את זה שם...
אתה פשעת כששמת את זה שם, נגד אש. ואם לא היית פושע, זה לא היה קורה. אז אתה חייב.
כן, אם זה לא קרה בגלל...
כן, אם זה לא קרה פוזיטיבית בגללך, זה כאן נגטיבית. אפשר להגדיר את זה כתנאי שלילי ותנאי חיובי. לא שאני שמתי את זה שם, אז זה גרם לגניבה.
זה
תנאי
השלישי.
זה יש מחלוקת.
לא, בסדר, אבל רציתי להבין על הצד של אש, הם כן מחייבים. אז הם באים על צד של השלילה.
להלכה אנחנו גם
מחייבים. זה הכל, רק על הצד של השלילה.
אז אני אומר, אם לא הייתי שם, זה לא היה קורה. נכון שלא הסימה גרמה לזה, אבל אם לא הייתי שם, זה לא היה קורה. עכשיו, בקדימה הזמנית, זו רק שיטת הבאי לפי הריף, ודאי שרוב הפוסקים לא מפרשים גם את הבאי ככה, אבל בכל מקרה אין הלכה כי הבאי בעניין הזה, אז לכן להלכה זה ודאי אתה פטור במצב כזה. אבל כי ואיגר מסביר למה באמת שתהיה חייב, זה אולי גם עונה קצת לשאלה שלך, למה באמת, איך הבאי יכול להגיד לפי הריף שאתה תהיה חייב? זה אומר, פשוט, זה רק אני משלים בסוגיים את התמונה כדי שלא יהיה דברים משונים פה. כי כשאני פשעתי, זה עצמו מחייב אותי. אני מעלתי בחוזה, אני הייתי צריך לשמור, פשעתי, זה מחייב אותי. אלא מה, אם לא היה קורה כלום לבהמה, אז מה הבעיה? אז אני לוקח את הבהמה ומשלם אותה בתור מה שאני חייב. אני חייב לך בהמה, הנה, קח אותה. אבל באמת אני חייב גם אם לא קרה כלום לבהמה. עצם זה שהשארתי את הדלת פתוחה, זה פשיעה שמחייבת אותי. חכי, אם לא קרה כלום לבהמה, אז על החיוב שלי, איך אני אשלם אותו, אקח את הבהמה ואחזיר לך אותה. זה יהיה התשלום. זהו. עכשיו, אם היא מתה כדרכה, אין לי את מה להחזיר. הרי אני חייב בגלל שפשעתי. אז גם אם אין קשר בין הפשיעה לבין האונס, אני חייב לשלם מכיסי. כי אין לי במה להחזיר עכשיו. נכון שאני לא אשם במה שקרה לה.
אם מתה כדרכה הוא פטור.
לא, זה אומר, מה הסיבה למה הבעיה מחייב? לפי הריף. ההסבר, למה הבעיה לפי הריף בכלל יכול לחייב את הבעיה?
להלכה?
מה?
הוא מחייב באמת.
כן, אפילו מתה כדרכה הוא מחייב.
אם היה על זה איסור תורה, אז היית כאילו עבריין, אולי לא היית צריך לשלם, אבל היית כן עבריין במישור של האיסור.
נכון, בדיוק. יכול להיות באמת שיש בזה איסור תורה. השאלה אם יש חובה לשמור, או שזה רק חיוב חוזי. זאת שאלה, חיוב לשמור שהבהמה לא תזיק, כנראה שיש. חיוב שהיא לא תוזק, זה כנראה רק חיוב משפטי. זאת אומרת, בגלל שהתחייבתי, אני עובד אצלך, אז אני צריך לשמור.
כן, הנקודה היא, איך שומר טוב. הוא החליף, הוא שם בדלת של האדיר, הוא שם שער ברזל. עכשיו, בא בהמה, רצתה להימלט, נגחה את הראש בשער הברזל ומתה. עכשיו לכאורה יש קשר סיבתי. אם היה
דלק... לא, אבל המעשה...
או, זה בדיוק, אבל זה בדיוק. זה לא פשע. אבל יש קשר סיבתי.
אבל אם הוא לא פשע, אז גם אם יש קשר סיבתי, זה לא משנה כלום. אז ברור שצריך פה פשיעה, רק לדעת הבעיה לפי עריף, הפשיעה לבדה מספיקה כדי לחייב. זאת אומרת, לא צריך בכלל שיקרה משהו אחר כך. נכון שאם לא קרה כלום אחר כך, אין לזה משמעות, כי את החיוב שלי אני אשלם עם אותה בהמה שנשארה אצלי. פשוט תחזיר לך את הבהמה. אבל עקרונית אני נותן לך את זה כבר בתור תשלום. זאת אומרת, ברמה התיאורטית למשל, יכול להיות שאת הבהמה הזאת, אני כבר יכול לקחת לעצמי ולשלם לך. כי בעצם זה כמו שהיא מתה. זאת אומרת, מבחינת החוזה, אני כבר חייב לך את הכסף, לא את הבהמה. אז זה יכול להיות אפילו נפקמינה. אבל אז זה לגבי תחייתו בפשיעה וסופו בעונש, שאין קשר. זאת אומרת, שהיא מתה כדרכה. כן, אבל אז את הווריאן הזה שפשט, אז לא עוזר. כמו, אתה יודע, המצרים, שאברהם אומר לשרה, אמרינה אחותי את כדי שלא יהרגו אותי. אז בישיבות הרי שואלים איזה מין היגיון היה למצרים האלה. בשביל לא לעבור או לא תנאף, הם עוברים או לא תרצח. מה עדיף להם לעבור או לא תרצח מאשר לעבור או לא תנאף? כן, אז אותו, אתה רוצה לפוק כדי לחסוך לך אחרי איזה גניבה על הבמה. הפשיעה היא העבירה שלך. זה חוק שימור העבריינות. זאת אומרת, זה לא תימלט בלי עבריינות.
הם כועסים עליו שהוא מכניס אותם לסיטואציה.
הם כועסים על אברהם, שם יש וורטים, אתה יכול לומר
כזה,
יש תירוץ ישיבתי, ודאי, יש פלפול ישיבתי ידוע על הדבר הזה. למה חייבים? יש רן. הרן הרי אומר ש... הרן אומר שהגמרה, זאת אומרת לא הגמרה, הראשונים, הראש מביא כמה ראשונים שדנים בשאלה, יש חולה שצריך לאכול בשר בשבת. עכשיו השאלה היא, אין בשר. מה שאתה יכול זה או לקחת בשר לא כשר, או לשחוט בהמה בשבת. סור שבת. מה עדיף? בסדר, אז יש ויכוחים. בפשטות, השחיטה זה איסור סקילה, סור שבת. ובשר לא קשר זה לאו. למרות שתשאלו את הבן אדם ברחוב, הוא ישר יגיד, מה פתאום? ודאי שלשחוט, לא, בשר לא קשר. בשר לא קשר זה לאו רגיל. ולשחוט בשבת זה סקילה. אוקיי? אז שואל הרן, נו, אז ברור שצריך לתת לו, בשר לא קשר. הרן לא. צריך עדיף לשחוט. למה עדיף לשחוט? בגלל שבשחיטה אתה עובר עבירה חמורה אבל פעם אחת. אחרי זה אתה יכול לאכול את כל הבהמה. אבל כשאתה אוכל בשר לא כשר, כל כזית שאתה אוכל זאת עבירה, אפילו חצי זית, כי חצי שיעור אסור מדאורייתא, אז כל כזית הוא עבירה. עדיף לעשות עבירה חמורה פעם אחת מאשר עבירות כמה פעמים. מה?
איך שוקלים את זה? עבירה חמורה,
אם יש יותר עבירות, אפילו אם הן קלות, תעשה את העבירה החמורה. כן, אפילו אחד וחצי. אין לו, הוא לא נותן קריטריונים, כנראה שהוא מבין שהכמות גוברת על האיכות. כי צריך לשים איזשהו קו, אתה אף פעם לא יכול לשקול. אז לכן הוא אומר, או שתעשה את הקו כך, או שתעשה את הקו. זאת אומרת, תעשה את הקו, הכמות עדיפה על האיכות. טוב, אז אם מקבלים את הרן הזה, שאגב לא נפסק לה לך בשולחן ערוך, אבל...
אז אם יהיה למשל, איזשהו מעשה שיש בו שני לבים, אז גם יהיה עדיף לחלל שבת ולא לעשות.
כן, לכאורה כן.
המעשה אחד, אבל שני לבים.
כן. אבל אם יש לך שתי אופציות, אז תעשה, לפי הרן, אתה צריך לעשות את המעשה החמור. אני אומר עוד פעם, שולחן ערוך לא פוסק כמוהו. אבל כולם מביאים ראיות מהרן הזה, למרות ששולחן ערוך לא פוסק כמוהו, כי זה רן חביב, כי זה כולם אוהבים אותו. כן, אז לגבי אברהם, אז המצרים רצו לרצוח את אברהם, כי פעם אחת עוברים על איסור רצח, ואחרי זה כל ביאה היא ביאה מותרת. אם לא יארגו אותו, אז כל ביאה וביאה זה ביאת איסור. לכן זה פשוט, כן, זה ידעו את הרן, וזה ברור ש... בכל אופן, טוב, אז...
לא רק
שהם
ידעו את הרן, הם
פסחו לפי. כן, בואו. לא חייבים, השולחן ערוך כלום, היו לפניו. פלא איך הוא חולק עליהם, שולחן ערוך. טוב, בכל אופן, יש לי אולי עברות לפורים, אפשר לבנות על זה, יש לי על זה מערכות, אני יכול לעשות על זה מערכות שלמות. בכל אופן, אז איך הגעתי לכל זה?
קדימה לוגית ו...
כן, שאמרת שאנחנו נפשע כדי לזכות בזה, אז אני הבאתי לך את הדוגמה הזאת. אוקיי, אני סוגר את הסוגריים. בכל אופן, אז לענייננו, תחילתו בפשיעה וסופו באונס ממש בונה לנו את המדרג הזה. עכשיו גם יותר קל להבין למה תחילתו בפשיעה וסופו באונס, כשיש קשר, זאת אומרת, כשזה נגנב בסוף, חייבים. כי יכול להיות שגם כאן הטענה היא שאתה בעצם חייב על הפשיעה. נכון שאם האונס הוא תנאי. אומרת, אם קרה, זה לא כמו התפיסה של הבעיה שאנחנו לא פוסקים כמו, שהפשיעה לבדה מחייבת. אתה חייב על הפשיעה, ובלבד שבסוף קרה משהו כתוצאה מהפשיעה. ואז לא אכפת לי הגרימה למה שקרה, כל מה שצריך זה שזה יקרה ושיהיה לו קשר לפשיעה. כי אז אחרת הוא לא יכול לחייב על הפשיעה. בסדר, אז פה אפשר גם להסביר את למה תחיל אותו פשיעה בסופו באונס חייב. וזה בדיוק, הסוגיה הזאת בדיוק מדגימה את שלושת הרכיבים האלה של היחס הסיבתי, כי היא בדיוק בונה את המדרג הזה של הרמות השונות של הסיבתיות. עכשיו, יש ערעורים שעלו ביחס לכל אחד מהמרכיבים האלה. למשל, באופן מאוד מאוד אירוני, דייוויד יום מערער על הרכיב הפיזיקלי. הוא רוצה לטעון שאין רכיב פיזיקלי ביחס הסיבתי. היחס הסיבתי זה רק זמן ולוגיקה. אין פיזיקה. למה? דנה של יום זה שאין בסיס אמפירי לקבוע את קיומו של הרכיב הפיזיקלי. זאת אומרת, אם אני בועט בכדור והכדור אחרי זה אף,
אתה לא רואה את הסיבה.
כן, אתה לא יכול, אין לך שום בסיס אמפירי לקבוע שהביתה הייתה הסיבה לזה שהכדור אף. מה שאתה רואה בעיניים זה שקודם בעטת ואז הכדור אף. יותר מזה, אתה רואה שכל פעם שאתה בועט אז הכדור אף. אז גם הקדימה הזמנית מתקיימת, זה אנחנו רואים, וגם נגיד היחס הלוגי, אם אנחנו עושים אינדוקציה, עושים הכללה, גם היחס הלוגי מתקיים, שאם בועטים אז הכדור אף. אבל מי אמר שבגלל שבעטנו הכדור אף? את הבגלל, אין לנו שום דרך להבחין בו.
זה מי אמר? זה כמו כל חוק פיזיקלי. לא חוק פיזיקלי, אתה יכול לומר מי אמר.
נכון.
אתה בודק עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
לא, אז אני מגלה את הלוגיקה.
אתה מאשש.
לא, אני מאשש את היחס הלוגי, שאם זה קרה, אז זה יקרה. נכון, גם בעתיד, כי אני עושה הכללה מדעית. אבל מאיפה אתה יודע שיש יחס של בגלל, לא אם אז. הרכיב הפיזיקלי, לא הרכיב הלוגי. יום גם מסכים שאם הפעמים שבועטים והכדור אף, אז אתה יכול לקבוע חוק כללי שכשבועטים הכדור אף. אבל שים לב, אתה קובע את החוק שכשבועטים הכדור אף. לא אם בועטים, אז בגלל זה הכדור יעוף. כי הבגלל זה על אחריותך הפרטית. ומאיפה אתה מוציא את זה? מאיפה הבגלל הזה לקוח? איך אפשר לראות בכלל יחס של גרימה בין אירועים? איך אתה רואה גרימה? איך רואים באמצעות העיניים, האוזניים? איך רואים יחס של גרימה? איך אתה יודע שזה לא רק קורלציה?
מה הוא זה במילה אז? בגלל בכלל?
מה?
המילה בגלל, אצלו יש את המילה הזאת?
כנראה שיש, אם הוא בא לשלול אותה.
רק מה, איפה יש אותה? איפה היא מופיעה? באיזה
לא, סיטואציה? לא, בשום מקום. הוא טוען שזאת אשליה.
אז גם המילה בא. בגלל זה
כן,
סתמן את זה.
נכון, זאת אשליה. טענה שלו שאין בגלל. זה לא, זאת אשליה שלנו, זה צורת ביטוי שלנו, זה לא באמת מתאר משהו בעולם. ואגב, למרבה האירוניה, התפיסה המדעית היום אימצה את הסיבתיות של יום. תשאלו פיזיקאי מה זה נקרא יחס סיבתי בין דברים, אז הוא יגיד לכם גרימה, יחס לוגי וזמן. שום גרימה. אין בסיבתיות בפיזיקה לא מדברת על גרימה. אפילו תסתכלו סתם על כל משוואה פשוטה בפיזיקה, החוק השני של ניוטון. בסדר? אנחנו אומרים שהכוח שווה למסה כפול התאוצה. אוקיי? מה הגורם ומה הסיבה ומה המסובב פה? אז כל אחד מבין שהסיבה זה הכוח והתאוצה זה הגורם, מפעיל כוח, ולכן יש תאוצה, לא שאתה הגוף מאיץ ולכן פועל עליו כוח. זה נשמע מוזר. אבל במשוואה אין לזה רמז. המשוואה יש שוויון.
סימטרית.
כן, יש שוויון, וזה באותו רגע של זמן, הכוח ברגע נתון, הוא שווה לתאוצה ברגע נתון. אין, מתוך המשוואה לא תוציא את היחס הסיבתי, היחס הסיבתי הוא פרשנות שלנו. המשוואה רק קובעת אם אז. אם יש כוח, תהיה תאוצה.
בהפוך, בתאוצה יש כוח.
ואם יש תאוצה, יש כוח, נכון? מבחינת, לוגיקה בכלל היא סימטרית. זאת לוגיקה אדישה לשאלות של גרימה. כי הרי ברור שאם A גורם ל-B, אתה גם יכול להגיד שאם B אז A. אין בעיה, הכיוון... למה לא?
אם בי הזה
לא,
כי יכול להיות שגם
סביב. לא, לא, נגיד תנאי הכרחי הוא מספיק, עוד נגיע לזה. נגיד תנאי הכרחי הוא מספיק. אז אני אומר, אם היחס הלוגי קיים בין A ל-B, הוא יהיה קיים גם בין B ל-A. זאת אומרת, זה לא... אבל הסיבתיות יש לה כיוון, אוקיי? סיבתיות הגרימה, הפיזיקלית. לכן, דווקא בעולם הפיזיקלי, הסיבתיות לא כוללת את המרכיב הפיזיקלי, אלא רק את הזמן וה... לא, כשמדברים בהרצאה בפיזיקה, כשאתם שומעים, יש יחס סיבתי בין אירועים, מתכוונים לומר שאחד נמצא בתוך קונוס הראש לשני. זה הכל. זאת אומרת, שאחד יכול להיות משפיע על השני. זאת אומרת, אין שום דיבור על גרימות. זה לא, לא עוסקים בגרימה, למרות שכמובן בשיח הלבמי כל אחד מבין שהכוח גורם לתאוצה ולא להפך, אבל זאת פרשנות. במשוואות זה לא כתוב, מהמשוואה לא תציעו את זה. אם עוברים לתורת שדות, זה רק הערה, אם עוברים לתורת שדות, אז זה באמת לא סימולטני. זאת אומרת, הכוח גורם לתאוצה וזה לוקח זמן להתפתח לתאוצה. זאת אומרת, זה לא קורה מיד. זאת אומרת, התהליך הזה מתפתח. ואז כבר נוצר כיוון זמני בין הכוח לבין התאוצה, בניגוד לניסוח הרגיל של המכניקה. אבל עדיין הגרימה זה פרשנות שלנו. זאת אומרת, אז לכן יום בעצם אומר שאין רכיב פיזיקלי בגרימה. כמו שאמרתי קודם, ברמה הפילוסופית, אז הוא אומר, אין לזה בסיס אמפירי לקביעה שיש יחס של גרימה בין הסיבה למסובב. אבל ברור שמבחינת ההסתכלות שלנו, פילוסופית, ברור שזה כן כולל גם רכיב פיזיקלי. אנחנו לא נקרא לשני שעונים כאלה אחד סיבתו של השני. נכון? אף אחד לא יגיד ששעון אחד הוא סיבתו של השעון השני, למרות שמתקיים פה היחס הזמני ומתקיים פה גם האימא, לא, עזבו שני שעונים, אז זה שהשעון עכשיו עומד על 9.23, זה סיבה לזה שבעוד דקה הוא יעמוד על 9.24? האירוע הראשון קורה לפני השני, וגם נכון להגיד שאם הוא מראה עכשיו את 9.23 הוא יראה בעוד דקה את 9.24. אז גם הלוגיקה קיימת פה וגם הזמן קיים פה, אף אחד לא יגיד שאחד הוא סיבתו של השני.
פה יש גורם אחד שגורם לשניהם.
כן, לא, זה לא, כן, בדיוק, אף אחד לא יגיד שאחד הוא סיבתו של השני. זאת אומרת שברור לנו, נכון שזה רשנות ואין לזה בסיס אמפירי, אבל ברור לנו לגמרי שהיחס הסיבתי צריך לכלול בתוכו גם מרכיב של גרימה, גם המרכיב הפיזיקלי. אז זה לגבי המרכיב הפיזיקלי. עכשיו אני רוצה לדבר על המרכיב הלוגי. במרכיב הלוגי יש דיון, וזה גם פעם דיברתי, אני כבר לא זוכר באיזה הקשר, יש על זה דיון בספר של שטייניץ, ששם הוא מביא את מה שהוא קורא לו פרדוקס ההתנאה. זאת אומרת, הוא מביא שיש שם ויכוח בין פילוסופים בשאלה האם הסיבה צריכה להיות תנאי מספיק למסובב, או שהסיבה צריכה להיות תנאי הכרחי ומספיק למסובב. יש שתי אסכולות פילוסופיות בקשר ליחס הסיבתי. אסכולה אחת גורסת שסיבה היא תנאי מספיק למסובב, אבל לא הכרחי ומספיק, אלא מספיק. ואסכולה שנייה אומרת לא, סיבה צריכה להיות תנאי הכרחי ומספיק למסובב. אוקיי? עכשיו,
מה זה
תנאי?
לא יכול להיות שתי סיבות
שכל
אחת מהן יכולה לגרום
למסובב? לא, זאת הטענה שלא. זאת הטענה שלא. תחשוב על זה, זה לא כל כך טריוויאלי שזה לא נכון. זה נכון שזה נראה לא אינטואיטיבי, אבל זה לא כל כך טריוויאלי. תחשוב למשל על, נגיד, לפריצת אש, נגיד נדלקת אש. אז זה יכול לבוא משפשוף גפור, זה יכול לבוא ממיקוד של זכוכית מגדלת על נייר, זה יכול לבוא מהרבה מאוד דברים. אבל אם תחשוב על זה בפנים, אז תראה שהתהליך הוא תמיד מיקוד של חום גדול בצמוד לנייר. נכון שאני יכול לעשות את החום הזה בכל מיני צורות, אבל מה שגרם לאש בסופו של דבר, זה החום הגדול ברמה מסוימת על נייר. ואז יכול להיות, יש איזשהו היגיון להבין, שאולי באמת בכל המקרים, כאשר יש כמה גורמים לאותה תוצאה, בעצם יש משהו, זה הצד השווה, דיברנו פעם על הצד השווה, יש משהו משותף לכל הגורמים שהוא הצד השווה להם והוא הסיבה למסובב.
ככה למשל, יש לי אלקטרון.
כן.
ויש שתי סיבות שונות לחלוטין שעודות לגרום לו לתאוצה. אחד זה שאני דוחף אותו. ושני שאני שם איזה מטען על יד שהוא מושך אותו.
אתה שווה לשניהם שפועל עליו כוח, ואז משנה איך הפעלת את הכוח.
תמיד יכול לעשות רדוקציה למה...
זה הנקודה, שתמיד בסופו של דבר יהיה גורם משותף שהוא גורם לתוצאה, והוא אחד.
זה לא אחד.
למה הוא אחד?
זה כוח...
מה זה משנה מה גורם לכוח?
זה כוח אינרציאלי, זה כוח...
אז מה, זה רק מקורות הכוח. זה משנה את מקורות הכוח, אבל בסוף יש כוח שפועל על החלקיק, ולכן הוא זז. מה זה משנה מה מפעיל אותו?
אתה מגדיר את זה ככוח.
לא,
אתה
ברור.
אתה אומר כוח.
אבל זה באמת נכון. מה זאת אומרת? פועל עליו כוח, ולכן הוא מאיץ. השאלה, מקורות הכוח יכול להיות מקור כזה, יכול להיות מקור אחר. אבל בסוף צריך להיווצר כוח כדי שהגוף יאיץ. אז זה אומר שיש גורם אחד. אתה מסתכל באמת בסוף, מה גרם לזה? לא בתחילת התהליך, אלא בסוף בסוף. מה יצר בסוף את התאוצה? הכוח. פעל עליו כוח, ולכן הוא יאיץ, תמיד. טוב, אפשר לדון על זה, זה באמת לא כל כך פשוט, אבל זה לא כל כך טריוויאלי שזה לא נכון. צריך לדון על זה. אני שואל את השאלה הלאה, אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים, אבל אני שואל את השאלה הלאה. בסדר, אבל לחום הזה מה גרם? או שפשוף של הגפרור או מיקוד. אז נכון, לאש תמיד גורם חום, אבל החום מה גורם? אז פה כבר יש שני דברים שונים. מה תגיד גם בהם?
כמו דוגמה שלי, לקוח מגע.
כן, בדיוק. אז אני אומר, אז נכון, הכוח תמיד גורם לתאוצה, אבל הכוח עצמו מגע, גם הוא תופע. מה גורם לו? אז צריך לדון. אני יכול אולי בדוחק להגיד שם משהו שיש שני סוגי כוח שבסוף הם מתרגמים למשהו אחד, אבל זה צריך להיות מאוד דחוק בשביל להגיד דבר כזה. בכל אופן, אז לא משנה, יש ויכוח בין פירים בעניין הזה. אז אומר שטייניץ, יש לו הוכחה לוגית פשוטה שזה תנאי מספיק, ולא תנאי הכרחי הוא מספיק. למה? זאת אומרת ככה, בוא נניח נוכיח בדרך השלילה, נניח ש-A הוא סיבתו של B, אז A הוא תנאי, צריך להיות תנאי הכרחי ומספיק ל-B, אוקיי? ונראה שזה לא יכול להיות, וכך נוכיח שזה לא, לא, זה לא חייב להיות הסיבה, המאפיין של הסיבות. אז הוא אומר ככה, נגיד ש-A הוא תנאי הכרחי ומספיק ל-B, לתנאי הכרחי ומספיק יש שני מאפיינים. מאפיין אחד זה שהוא יחיד. זאת אומרת, אם A הוא הכרחי ומספיק ל-B, אז לא יכול להיות נגיד A הכרחי ומספיק ל-C, בוא נקרא את זה ככה, אז לא יכול להיות B שגם הוא יהיה הכרחי ומספיק ל-C. נכון? כי אם A הוא הכרחי ומספיק, אז בהתקיים A יקרה C, לא משנה אם יש B או אין B. ואם B הוא הכרחי ומספיק, אז לא ייתכן שצריך את A, כי B הרי הוא הכרחי ומספיק. לכן, מה הכרחי ומספיק הוא יחיד. תכונה נוספת של הכרחי ומספיק זה שהוא הפיך. זאת אומרת, אם A הוא הכרחי ומספיק ל-B, אז B הוא הכרחי ומספיק ל-A. ההכרחי הוא ההפך ממספיק, והמספיק הוא ההפך... זאת אומרת, אם A הוא הכרחי ל-B, אז B הוא מספיק ל-A. ואם A הוא מספיק ל-B, אז B הוא הכרחי ל-A.
התנאי הראשון נובע גם מהתנאי הזה.
מה? כן.
נובע
מהתנאי. ברור, יש קשר ביניהם. אבל אני אומר, מבחינתי נוח לי להראות את זה שיש פה שני אספקטים. אוקיי? אז A, אם אני אומר ש-A הוא תנאי הכרחי ומספיק ל-B, זה אומר ש-A הוא יחיד, וזה אומר שגם B הוא תנאי הכרחי ומספיק ל-A. אוקיי? יפה. עכשיו בוא נניח את התפיסה שסיבה צריכה להיות תנאי הכרחי ומספיק. ונפריך אותה. נניח אותה ונראה שזה מוביל אותנו לסתירה. אז A, נסתכל על שרשרת סיבתית שיש לה שלושה שלבים. A גורם ל-B ו-B גורם ל-C. אוקיי? עכשיו אני אומר, אם A הוא תנאי הכרחי ומספיק ל-B, ו-B הוא תנאי הכרחי ומספיק, לפי התפיסה הזאת של הסיבתיות, אז תשימו לב ש-B הוא תנאי הכרחי ומספיק ל-C, זה אומר שגם C הוא תנאי הכרחי ומספיק ל-B. כי הרי ההכרחי ומספיק הוא הפיך. אבל אז יוצא שגם A וגם C הם הכרחי ומספיקים ל-B. וזה הרי לא יכול להיות, כי הכרחי ומספיק הוא יחיד. אתה יודע, זה היפוך סותר את היחידות ולהפך. אוקיי? אז לכן הוא אומר, מה שיוצא מהתפיסה שסיבה צריכה להיות תנאי הכרחי ומספיק למסובב, זה שאי אפשר להתניע תהליך סיבתי. אם A הוא סיבה ל-B, זה יעצור שם. B יהיה סיבה ל-A, וזה יעצור. לא יכול להיות שזה ימשיך וייצור גם את C. לא תיווצר שרשרת סיבתית. זה לא יכול להיות. אנחנו כל הזמן חושבים שהעולם מתנהל עם שרשרות סיבתיות. A גרם ל-B, ו-B גורם ל-C, וככה העולם מתנהל. זאת אומרת, כל דבר גורם למה שבאחריו. אז לכן הוא אומר שהתפיסה הסיבתית הזאת לא יכולה להיות, כי היא לא יכולה להתיישב עם קיומה של שרשרת סיבתית. איפה הוא טועה? הוא טועה בזה, קודם כל, אני יכול להראות שהוא טועה, אחרי זה אני אוכיח, אבל קודם כל אינדיקציה. הרי ברור שגם אם הפכתי את C להיות תנאי הכרחי ומספיק ל-B, C לא יכול להיות סיבתו של B, כי תנאי הקדימה הזמנית לא מתקיים, נכון? אני מסתכל על שרשרת סיבתית, A גורם ל-B, גורם ל-C, נכון? עכשיו אני מסתכל על זה כסיבות, לא כתנאים הכרחיים ומספיקים. בשביל שזה יהיה סיבה, צריכים להתקיים שלושה דברים, קדימה זמנית, יחס לוגי וגרימה, נכון? אז עכשיו אני אומר, A הוא סיבתו של B, אז הוא תנאי הכרחי ומספיק ל-B. B הוא סיבתו של C, אז הוא תנאי הכרחי ומספיק ל-C, אבל צריך להתקיים עוד משהו, זה צריך להיות גם קודם זמנית. אבל אם אני אומר שהיחס ההכרחי ומספיק שמתקיים בין B ל-C הוא הפיך, זאת אומרת גם C הוא הכרחי ומספיק ל-B, אבל ברור ש-C הוא לא סיבתו של B, כי הוא בא אחר כך. אז פה כבר אנחנו רואים שאתה לא יכול למצות את היחס הסיבתי עם לוגיקה, נכון? הלוגיקה לבד לא מספיקה. עכשיו אני אומר יותר מזה, למה באמת השרשרת הסיבתית כן אפשרית, למרות שהתפיסה היא התפיסה שיכולה להיות שזה יחס הכרחי ומספיק. אני לא טוען לטובתה, אני רק אומר אין הוכחה נגדה מהפרדוקס הזה. אוקיי? למה? שבעצם מה שאני אומר זה שהתנאי ההכרחי ומספיק ל-B זה קיומו של A קודם ו-C אחר כך. ביחד. זה הכרחי ומספיק ל-B. זה הכל בסדר, נכון? עכשיו, נכון ש-A ו-C ביחד הם לא הסיבה של B, כי C הרי מופיע אחריו. אבל במישור הלוגי אין לי שום בעיה להגיד דבר כזה. במישור הלוגי, כשאני מחפש מהו התנאי הכרחי והמספיק ל-B, אני אומר זה A ו-C אחרי. ואין שום בעיה. ונכון, ו-B הוא תנאי הכרחי ומספיק לקיומו של A לפניו ו-C אחריו. והכל בסדר. ויש שרשרת סיבתית של שלושה מרכיבים, ואין שום בעיה, ויכול להיות גם 10 מרכיבים כמובן, ו-100 מרכיבים, זה בכלל לא משנה. זה פשוט טעות, טעות לוגית. עכשיו, הטענה בעצם זה, זאת אומרת, פה אנחנו רואים שהמרכיב הזמני עוזר להבחין בין יחס לוגי לבין יחס סיבתי. זה שני המרכיבים הראשונים. חוץ מזה, מה שאמרתי קודם, שצריך גם את המרכיב הפיזיקלי. אוקיי, זה לגבי, זה פרדוקס ההתנאה. עוד נקודה שאני רוצה להראות פה זה שהלוגיקה אדישה לזמן. לוגיקה אדישה לזמן. כי אנחנו רואים שלהיות תנאי, אם A הוא תנאי הכרחי ומספיק ל-B, אין פירושו ש-A הוא לפני B. יכול להיות גם אחרי. זה מה שאמרתי קודם, שהיחס בין המסובב לסיבה, היחס הלוגי יכול להיות...
אם A יותר מספיק ל-B, אז B גם יותר מספיק ל-A.
בדיוק. אז הלוגיקה היא הפיכה, והזמן הוא ודאי לא הפיך. אלא אם כן הם סימולטניים. אבל אני אומר, אם יש קדימה זמנית, אז אנחנו רואים שיש ניתוק בין הלוגיקה לבין הזמן. זאת נקודה חשובה. זאת אומרת, מעבר להסתכלות... על הסיבתיות בכלל שיש בה שלושה מרכיבים וצריך להיזהר ששלושתם יהיו שם, אסור לוותר על אף אחד מהם, כי אחרת מגיעים לכל מיני פרדוקסים. גם אם נעזוב את הסיבתיות, עכשיו אני מסתכל רק על שני המרכיבים של זמן ולוגיקה, גם במישור הזה זמן ולוגיקה הם בלתי תלויים, הלוגיקה היא אדישה לזמן. עכשיו אני אביא דוגמה לעניין הזה, דוגמה נוספת לעניין הזה. יש טיעון שנקרא הדטרמיניזם הלוגי. זה טיעון לוגי לטובת הדטרמיניזם. על פניו זה כמובן חייב להיות מופרך, סתם, זה עוד לפני שאני אומר את הטיעון. כי לא יכול להיות שבכלים לוגיים אני אצליח להוכיח משפט על המציאות, משפט שאומר משהו על העולם. העולם יכול להיות דטרמיניסטי ויכול להיות לא דטרמיניסטי. יכול להיות שהעולם שלנו באמת הוא דטרמיניסטי, אבל ודאי שזה לא הכרחי לוגית שהוא יהיה דטרמיניסטי. יכול להיות עולם לא דטרמיניסטי. השאלה מה העולם שלנו? בסדר, אז יש ויכוח. אבל אם יש הוכחה לוגית שהעולם הוא דטרמיניסטי, אז כל עולם היה צריך
להיות
דטרמיניסטי.
אבל שלא יכול להיות עולם
לא דטרמיניסטי. בדיוק, עולם לא דטרמיניסטי זה משהו סתירתי. זה אבסורד, לא יכול להיות דבר כזה. אבל, אז לכן על פניו ברור שזה לא נכון, אבל החוכמה זה תמיד לחפש איפה זה לא נכון, כי זה טבעם של פרדוקסים. אתה יודע שזה לא נכונים, אבל קשה לשים את האצבע איפה הקשר. אז בואו נראה איך עובד הטיעון הזה. הטיעון הזה בעצם אומר ככה. נגיד שאני שואל את השאלה, האם, זה שאלה אריסטוטלית, האם יהיה מחר קרב ימי? אז אני לא יכול לדעת. צריך לחכות למחר ולראות אם יהיה קרב ימי או לא יהיה קרב ימי. עכשיו אני לא שואל את השאלה אם יהיה קרב ימי, אני קובע קביעה, מחר יהיה קרב ימי. בסדר? מה אני יכול להגיד על ערך האמת של המשפט הזה? אני לא יודע מהו ערך האמת של המשפט הזה, נכון? זה ברור. אבל האם יש לו ערך אמת? לא אם אני יודע, אני לא יודע. האם יש לו ערך אמת?
מחר מדרך, אם זה נכון או לא נכון.
לא, יש לו, אני חושב שיש לו.
כן, כן, בהחלט. כי מחר זה או כן יהיה או לא יהיה.
הרי ברור שזה נכון כבר היום. אם מחר זה יהיה, אז המשפט מחר יהיה קרב ימי הוא נכון כבר היום. למה? כי מה המדד לנכונות של משפט? תשווה את התוכן שלו מול מצב העניינים בעולם שהוא מתאר, ותראה אם יש הלימה. נכון? עכשיו, אם אני אומר מחר יהיה קרב ימי, ואכן מחר יהיה קרב ימי, אז המשפט הזה הוא משפט נכון. זה שהיום אני לא יכול לדעת את זה, אז מה? אבל המשפט הזה היה נכון גם לפני שנה, ויהיה נכון גם בעוד שנה, כי הוא מתאר נכון את מצב העניינים בעולם. רק מה, רק לנו, אין דרך לדעת את זה. בסדר? המשפט הזה הוא נכון, ואם לא יהיה קרב ימי, אז כמובן המשפט הזה לא נכון, זה נכון כבר היום. זאת אומרת שערך האמת של משפט הוא אדיש לזמן. נכון שאני לא יודע, לא יכול לדעת אם יהיה מחר קרב ימי, אבל ערך האמת של המשפט הזה הוא נכון כבר היום. או ערך אמת או ערך שקר, לא משנה, אבל איזה מהם שנכון, הוא נכון תמיד, היה נכון לפני 1,000 שנה ונכון בעוד 1,000 שנה, הוא נכון תמיד. עכשיו שואל הדטרמיניסט הלוגי, טוב, אז בוא נגיד שערך האמת של המשפט הוא אמת, מחר יהיה קרב ימי, זה אמת, אנחנו לא יודעים את זה, אבל זה ערך האמת של המשפט. אז אם ככה, לא יכול להיות שמחר לא יהיה קרב ימי, כי הרי כבר היום המשפט הזה הוא אמיתי. אז אם ככה, אז לא יכול להיות שמחר לא יהיה קרב ימי. זה אומר שהמציאות של מחר מוכתבת כבר מראשית העולם, כמובן לא מהיום, כי המשפט הזה הוא היה אמיתי כבר כנברא העולם, תמיד נכון. אוקיי? אז בעצם המסקנה היא דטרמיניסטית. איפה הכשל בטיעון הזה? הכשל בטיעון הזה נובע בדיוק מהנקודה הזאת, שלמרות שערך האמת של המשפט מאפיין אותו כבר היום, מחר יכול לקרות ההפך. אין שום בעיה. אם מחר לא יהיה קרב ימי, אז המשפט הזה יהיה שקרי כבר היום. ואם מחר כן יהיה קרב ימי, אז המשפט הזה הוא אמיתי כבר היום. מה מפריע לנו באינטואיציה? שהמחר קובע משהו על היום. אבל תשימו לב, קובע זה סתם מילה מושאלת, הוא קובע לוגית. הוא לא קובע פיזיקה, אין פה גרימה של המחר על מה שקורה היום. אז זה סתם הגדרה. אנחנו מגדירים ערך אמת של משפט כהלימה בינו לבין מצב עניינים בעולם. נכון, זה מקביל למה שאמרתי קודם, השפעה אחורה בזמן במישור המשפטי, לא במישור הפיזיקלי. אני יכול להגדיר מה שאני רוצה. אם אני מגדיר ערך אמת של משפט באופן כזה, אז אני מגדיר אותו בצורה על זמנית. בסדר? שמה שיקרה מחר קובע את מה שקורה היום, אבל הוא קובע למפרע. ואת אם יקרה מחר קרב ימי, אז כבר היום אמת שקרב ימי מחר. אם לא יהיה מחר קרב ימי, אז כבר היום שקר שמחר יהיה קרב ימי. אין שום בעיה ללוגיקה לעבוד אחורה בזמן, כי ההשפעה בין ההתרחשות לבין ערך האמת של המשפט זאת השפעה לוגית, לא השפעה פיזיקלית. כי התוצאה היא ערך אמת של משפט, התוצאה היא לא אירוע בעולם. הקרב הימי הזה ייגרם ממנו מוות של בן אדם, זאת גרימה פיזיקלית. הקרב גרם למותו של העם, אבל זה שהתרחשות הקרב גרמה לזה שהמשפט יהיה אמיתי, התוצר שנגרם פה הוא ערך אמת של משפט, הוא הגדרה.
שני המקרים אומרים משתמשים במילה גרמה, וזה
בדיוק, זה משהו אחר לחלוטין. לכן אין שום בעיה שהעתיד יגרום במרכאות לעבר, זה לא נאסר על ידי שום כלל, זה לא, אין שום בעיה, זאת הגדרה. אני מגדיר את העובר, סמך העתיד, אז מה הבעיה? מה אסור לי להגדיר ככה? מותר להגדיר, כל עוד זה עקבי, מותר לי להגדיר מה שאני רוצה. אוקיי? אז ככה אנחנו מגדירים ערך אמת של משפט. לכן ברור שאי אפשר להוכיח מפה את הדטרמיניזם, כי הם מניחים, ואיפה הטעות שלהם? הם מערבבים בין גרימה לבין יחס לוגי. זה בדיוק אותו ערבוב. הם טוענים שיכולה להיות גרימה לוגית אחורה, וכיוון שכך אז בעצם לא יכול להתרחש שום דבר מחר. אבל למה? למה זה לא יכול להיות? כי הם לא מבינים שברמה הלוגית אין בעיה שתהיה גרימה אחורה. גרימה אחורה לא יכולה להיות כשהגרימה היא גרימה סיבתית, אבל המרכיב הלוגי של מושג הגרימה, של מושג הסיבה, הוא אדיש לכיוון הזמן. הוא יכול ללכת אחורה, יכול ללכת קדימה. היחס בין התרחשות הקרב לבין ערך האמת של המשפט זה היחס של אם אז, זה לא היחס של הגרימה. זאת אומרת, היחס ביניהם הוא לא יחס סיבתי, כיוון שמה ש... להגיד ש-A, היחס בין A ל-B הוא היחס שאם A אז B, לא ש-A גרם ל-B או חולל את B. זה לא נכון. כי B לא התחולל, B הוא לא אירוע בעולם. אין לו סיבות ואין לו מחוללים. הוא לא אירוע בעולם, הוא הגדרה. אוקיי, אבל זה כן נכון, האם אז הלוגי. אם מחר יהיה קרב ימי, אז ערך האמת של המשפט, מחר יהיה קרב ימי, הוא אמת, כבר היום. אז האם אז קיים? פה כמה יחס הזמני לא קיים. האם אז קיים, אבל אחורה בזמן. אז לכן ברור שזה לא יכול להיות סיבה, וכמובן גם פיזיקלית זה לא יכול להיות. אוקיי? אז עוד פעם, ביטוי לערבוב שאנשים בין הגרימה לבין היחס הלוגי, ושלא שמים לב שכיוון שיחס לוגי הוא לא גרימה, אז הוא יכול להיות אדיש לציר הזמן, כי גרימה חייבת להיות קדימה בזמן. זאת אומרת, שהמסובב יבוא אחרי הסיבה. אבל יחס לוגי הוא לא גרימה, וכיוון שכך הוא אדיש לציר הזמן. זה המשחק בין שלושת המרכיבים, הזמן, הלוגיקה והגרימה. וכיוון שהלוגיקה היא לא גרימה, אז אין בעיה שהלוגיקה תפעל נגד כיוון זרימת הזמן. גרימה פיזיקלית לא יכולה לעשות את זה. אוקיי?
כשדיברנו על הרצון, גם היה את הבעיה הזאת שאני רוצה אני מחליט שאני אתקשר אליך, ואז זה מפעיל אצלך את האלקטרונים, אצלי את האלקטרונים בראש, שאני אעשה את הפעולה שאני רוצה לעשות.
כן, אבל הסיבה הפיזיקלית היא האלקטרונים. אני עושה את הפעולה בגלל האלקטרונים, לא בגלל האירוע של מחר.
אבל את הרצון, הרצון הוא קומה אחת מעל.
נכון, והרצון מפעיל את האלקטרונים. אבל מה גורם לרצון? לא האירוע העתידי. הרצון הוא רצון שיהיה אירוע עתידי. לא התרחשות האירוע העתידי גורמת לרצון. כן, הרצון זה באמת הדבר שיכול להפוך את העתיד לסיבה. זה מה שמייחד את הרצון.
כן, אבל הוא הופך את העתיד לסיבה עכשיו. כאילו אתה לוקח את העתיד עכשיו.
נכון, אבל לא העתיד הוא סיבה. זה ביטוי מושאל. לא התרחשות האירוע היא סיבה, אלא הרצון שלי שיתרחש האירוע הוא מחולל שרשרת סיבתית שמביאה להתרחשותו של האירוע. זאת אומרת, זה פוטנציאל של התרחשות שקיים כבר היום, גורם להתרחשות עצמה שתקרה מחר. ומי שעושה את ההיפוך הזה זה הרצון. אוקיי, זה עוד אינדיקציה לאדישות של הלוגיקה לציר הזמן. עכשיו נסתכל על סיפור נוסף. זה מהספר של ריצ'רד טיילור שהזכרתי אותו כבר. שם הוא מדבר על הזכרתי אותו בקשר לחלל ולזמן. בפרק אחר, פרק על פטליזם, הוא מביא סיפור על איזה מורה כפרי בשם אוסמו, שהוא נכנס יום בהיר אחד לספרייה העירונית, והוא רואה, מסתכל שם, והוא רואה על המדף ספר שכתוב עליו סיפורו של אוסמו. מעניין, ממש כמו השם שלי. מוציא את הספר, מתחיל לקרוא, חשכו עיניו. זהו, אוסמו נולד בתאריך זה וזה להורים האלה והאלה במקום זה וזה, בדיוק הוא. אחרי זה הוא הלך לגן והיה חבר של ההוא ושל ההיא וזה, ושיחק בארגז חול והארגנן שלו הייתה זאת, הכל מתאים. אחרי זה הוא הלך בבית ספר, כיתה א', למד להיות מורה, נהיה מורה בבית ספר זה וזה, בדיוק התיאור שלו, וזה כבר מתחיל להתקרב. ואז אוסמו נכנס לספרייה באיזה יום אחד, נכנס לספרייה, כן, באותו יום שבו הוא נכנס, והוא רואה ספר שכתוב עליו סיפורו של אוסמו על המדף. כל זה כתוב בתוך הספר. עכשיו אוסמו כבר מאבד את ההשתונות לחלוטין, כי הדף הבא יתאר את מה שיקרה מחר. אתם מבינים? הרי אם הספר הזה נכתב היה קיים שם קודם, ואם הוא יודע מה קרה עד היום, הוא כנראה גם יודע מה יקרה הלאה. טוב, אבל הוא לא מצליח להתאפק, אז הוא מדפדף הלאה. בספר היה כתוב שאוסמו ימות בתאונת מטוס בדרך לניו יורק. בתאריך, לא יודע, עוד חודש. בסדר? ככה זה מה שכתוב בספר. אוסמו סוגר את הספר כולו בבעלה עצומה. לא יכול להיות, הוא מיד רץ, מזמין כרטיס לכיוון ההפוך. לא לניו יורק. בסדר? ואז כמובן הם ממריאים, קורא צערה. טייס מחליט לשנות את לסובב את ההגה, כן, לשנות את הכיוון. אוסמו נכנס בהיסטריה לתא הטייס, נלחם עם הטייס שלא יעשה את זה. וזה מה שמרסק את המטוס. המטוס התרסק ואוסמו
מת. זה כמו עם מלאך המוות.
אה? כן. פגישה בסמרה.
כן, שהוא אמר לו שהביא לי אותם לפה.
כן. אז הטענה היא שבעצם זה כאילו, אם בספר כתוב המידע הנכון, לא יכול להתרחש אחרת. עכשיו הוא שואל ריצ'רד טיילור, מה היה קורה אם אוסמו לא היה קורא את הספר? הלכה שיהיה ספר כזה, מה היה קורה אם אוסמו לא היה קורא את הספר? אז אם הוא לא היה קורא את הספר, עדיין היה קורא אותו דבר. כי הספר, בהנחה שהמידע שלו נכון, אמין, והכל כתוב שם, זה לא משנה שאוסמו לא קרא את זה, וגם לא משנה אם אף אחד לא יקרא את זה. כל עוד יש ספר כזה שבו כתוב המידע הזה, שום דבר אחר לא יכול לקרות. נכון? בהנחה שהספר הוא אמין. ואז מה שבעצם הדבר הזה אומר, זה שאם יש ספר כזה שכתוב, אז באמת העתיד מוכתב. זה כן יוכיח את הדטרמיניזם. למה זה שונה מהטיעון של הדטרמיניזם הלוגי? זה עכשיו אני מוסיף, זה כבר לא קשור לאוסמו, לטיילור. למה, מה זה שונה מהטיעון של הדטרמיניזם הלוגי? שאומר שערך האמת של משפט שקיים עכשיו לא מכתיב את מה שיקרה מחר. כי יש הבדל בין להגיד המידע קיים עכשיו, לבין להגיד ערך האמת של המשפט מוגדר עכשיו. נכון, ערך האמת של משפט זאת הגדרה. הגדרה יכולה להיות הגדרה גם לעכשיו, מה זה משנה? מתי שאני מגדיר אותה, אני מגדיר אותה. אבל כשהמידע קיים עכשיו, ברור, זה משהו בעולם. זה לא, יש עכשיו מידע על משהו שיקרה מחר. את הדבר הזה, אם המידע הזה, בהנחה שהמידע הזה הוא נכון, אין דרך לסתור את זה, אין דרך יהיה אחרת. זאת אומרת, מאוד חשוב לראות את ההבדל בין להגיד שערך אמת של משפט קיים עכשיו, לבין להגיד שעכשיו קיים המידע. אני אביא אולי דוגמה. לגבי הידיעה של הקדוש ברוך הוא והבחירה החופשית. אז הרמב״ם כידוע בפרק ה' שואל, אם הקדוש ברוך הוא יודע הכל מראש, אז איך אנחנו יכולים לבחור באופן חופשי?
הידיעה שלו זה לא הידיעה שלו.
כן, הוא אומר שאין ידיעתו כידיעתנו, וכל מיני פטנטים כאלה, לא לגמרי ברור מה הרמב״ם מתכוון שם, מה הוא עונה בעצם לשאלה הזאת, עד כדי כך שהרייבד אומר, לא נהג זה המחבר מנהג החכמים. שלא ישאל שאלות שלא יכול לתת עליהם תשובות. זאת אומרת, הרייבד הבין שאין תשובה בדברי הרמב״ם. הרמב״ם אומר, אנחנו לא יכולים להבין, אבל אין תשובה. אחרים רוצים לטעון שיש שם תשובה בדברי הרמב״ם. אבל יש כל מיני אמירות שמנסות להציע או פשר ברמב״ם, או תשובות שהן לא הרמב״ם, אבל תשובות אחרות לשאלה הזאת. התשובה אחת למשל אומרת שהקדוש ברוך הוא מעל הזמן. לכן הוא יכול לדעת דברים שקורים על העתיד, וזה לא סותר שום דבר. אני חושב שהתשובה הזאת לא עונה לשאלה הנכונה, היא עונה לשאלה אחרת. רק יש שאלה אחרת. מה קורה לגבי אירוע עתידי, איך הקדוש ברוך הוא יכול להשיג את המידע כבר עכשיו? אני כבן אדם לא יכול להשיג מידע על אירוע עתידי. כן? שאלה, איך הקדוש ברוך הוא יכול לדעת את מה ש... אנחנו אומרים, הוא מעל הזמן. הוא יכול לשלוח יד קדימה, ככה, לשלוף את המידע, להביא אותו עכשיו, להווה. אוקיי? אבל השאלה של הידיעה ובחירה היא שאלה הפוכה. לא איך הקדוש ברוך הוא משיג את המידע. אלא בהינתן שעכשיו יש אצלו את המידע.
בהינתן שהוא יכול להשיג את המידע ויש
לו. הוא כבר השיג את המידע, אז עכשיו האם יכול להיות שמחר יקרה ההפך? זאת שאלה אחרת לגמרי. מה זה קשור? הוא מעל הזמן אולי, אבל אני לא מעל הזמן. איך אני יכול להתנהג אחרת מה שהקדוש ברוך הוא כבר ידע אתמול? עכשיו צריך להבין שפה מאוד חשוב להבין שכשהקדוש ברוך הוא יודע את המידע, זה אומר שיש ספר אצל אוסמו שכתוב בו המידע, יש את המידע. כשיש את המידע זה דטרמיניסטי. זה לא כמו ערך אמת. ואת הדטרמיניזם הלוגי הוא טיעון כושל. הוא לא מוכיח את הדטרמיניזם. אבל אם אתה מאמין בשיטות, בשיקולים תיאולוגיים כאלה או אחרים, שהקדוש ברוך הוא באמת מצויד בכל המידע על מה שיקרה, אתה דטרמיניסט.
אגב, כשהגמרא אומרת שהשומע זעקה בעיר והתפלל שזה לא ביתו, תפילת שווא.
לא ילד מביתי, זה תפילת שווא.
כן, למה? כי זה כבר יש את זה.
כן, נכון.
זה
עבוד. מה זה משנה? זה אומר שאי אפשר לשנות את העבר.
אתה אומר שזה כבר קרה.
זה כבר קרה. נכון. אנחנו מדברים על הדעת מראש את העתיד. אבל במובן מסוים זה כן לשנות את העבר.
כי
הידיעה של הקדוש ברוך הוא זה גם אירוע. אם אתה תעשה מחר את ההפך, אתה משנה את הידיעה של הקדוש ברוך הוא. שהידיעה של הקדוש ברוך הוא זה אירוע. הוא הידיעה של בן אדם. הידיעה של בן אדם זה מבנה של נוירונים מסוים. עכשיו, אם אירוע עתידי משנה את הידיעה שלי בהווה, אז זה אומר שיש השפעה על תופעה פיזיקלית אצלי היום. זה לא יכול להיות. ערך אמת של טענה זאת הגדרה. אז אמרתי, אין בעיה, לוגיקה אדישה לכיוון הזמן. אבל מידע לא יכול להיווצר מכוח העתיד. אוקיי, זה דבר בעייתי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא פיזיקלי, זה לא פיזיקה, הידיעה שלו. נכון, אבל עדיין, אז הוא יכול לדעת את העתיד, נניח שהוא יכול לדעת את העתיד. אבל עדיין, גם אם הוא יודע את העתיד, אני לא יכול לעשות מחר את ההפך. עכשיו, ברגע שאני לא יכול לעשות מחר את ההפך, אז גם אדם יכול לדעת את העתיד, באופן עקרוני. אז כבר לא צריך להיות קדוש ברוך הוא בשביל זה.
לא משנה, אין בחירה.
כן.
זה הבחירה.
כן, ואז גם טריוויאלי גם לדעת, לא טריוויאלי, אבל אין בעיה עקרונית בלדעת את העתיד, כי אם העולם הוא דטרמיניסטי, אז אפשר לדעת את העתיד באופן עקרוני. זה מסובך אולי, אבל זה לא בלתי אפשרי. אז לכן, הטענה הזאת שהקדוש ברוך הוא מעל הזמן, והוא יכול להשיג, זה לא עונה לשאלה, זה לא רלוונטי. יש האור החיים כותב בפרק ו' בפרק ו' בבראשית, הוא כותב, ניחמתי על אשר עשיתים שם לפני דור המבול, וקדוש ברוך הוא אומר, אז יכול להיות ואדם הוא להינחם, איך הקדוש ברוך הוא יכול להינחם? ואז הוא נכנס לשאלת הידיעה והבחירה, ואז הוא אומר שצריך לומר שהקדוש ברוך הוא מנע מעצמו מלדעת את העתיד כדי לאפשר לנו את חופש הבחירה. הוא מצא מניים, בסדר? ואז אני חוזר ושואל את השאלה, מה קורה אם אוסמו לא היה קורא את הספר? אם אוסמו לא היה קורא את הספר, אבל המידע הזה היה כתוב בספר, זאת אומרת, המידע קיים, אז מה זה משנה אם כולנו עושים עיניים? עכשיו, אף אחד לא יודע את המידע, מה זה משנה? אם המידע קיים, לא יכול להתרחש מחר משהו אחר, בהנחה שהמידע אמין, כמובן. אז גם אם אף אחד לא יודע אותו, מה זה משנה? אז אם הקדוש ברוך הוא עצם עיניים, זה פותר את הבעיה? לא פותר שום דבר. מה צריך לומר? הפתרון היחידי הוא שבאמת הוא לא יודע. אז הוא לא יודע את העתיד. אם הוא נותן לנו בחירה חופשית, אז
לא,
בעצם...
לא יודע, העתיד שתביא בבחירה
כן, חופשית של... כן, העתיד של מה שאנחנו נבחר, כמובן. תלויים דטרמיניסטים זה רק שאלה של חישוב מסובך, זה אין בעיה עקרונית לדעת. אבל דבר שתלוי בבחירות של בני אדם, הקב"ה הוא לא יודע אותו. כי אחרת לא הייתה לנו בחירה.
כי המידע לא קיים.
כי המידע קיים, גם אם הוא לא היה יודע אותו...
אין משמעות לדעת משהו שלא קיים.
בדיוק. לדעת מידע לא קיים זה כמו לעשות משולש עגול. הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות משולש עגול כמו שהוא לא יכול לדעת מידע לא קיים, כמו שדיברנו פעם כן, שהוא לא יכול לעשות קיר שעומד בפני כל פגז ופגז שעובר כל קיר. אי אפשר, כי זה שני דברים שהם סותרים אחד
השני.
כן, לבנות אבן שלא יכול להרים, או כל הפטנטים האלה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות משהו שהוא סתירתי. עכשיו, מה שמרתיע אנשים במשפטים מהסוג הזה זה שהוא לא יכול. עוד פעם, הלא יכול פה הוא מושאל באותו מובן כמו שהגרימה הייתה מושאלת קודם. הוא לא יכול לוגית, לא שהוא לא יכול פיזיקלית, כי זה לא מוגדר, זה סתם נונסנס. זה לא שהוא לא יכול לעשות משהו, אין משהו. המשהו הזה הוא סתם נונסנס, אין דבר כזה. לכן להגיד שהוא לא יכול זה רק ביטוי מושאל. הכל יכול, יכול לעשות כל דבר שאתה יכול לעלות בדעתך. הוא לא יכול לעשות בלה 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 בלה. תסביר לי מה זה.
נשמע כל כך פשוט, אחרי
שהם
מבינים את זה. אז איפה הרמב״ם?
אז השלה טוען שזה מה שהרמב״ם אומר.
כן.
השלה טוען שמה שהרמב״ם אומר זה שהקדוש ברוך הוא לא יודע. כשהוא אומר אין ידיעתו כידיעתנו, הוא מתכוון את הידיעה מה שאנחנו מגדירים כידיעה, באמת אין לו. כשאומרים שהקדוש ברוך הוא יודע, מתכוונים למשהו אחר, לא שהוא יכול להשיג ידיעות באופן שאנחנו כך בדרך כלל מבינים את הרמב״ם. אבל כמו שאמרתי קודם, זה לא עונה לשאלה הנכונה. אז השלה טוען, אני בספק אם זאת כוונת הרמב״ם המקורית, אבל ככה השלה טוען. השלה טוען שאין ידיעתו כידיעתנו, הכוונה שאת הידיעה במובן שאנחנו מגדירים אותו כידיעה אין לו. כי באמת זה לא יכול להיות, זו סתירה פנימית.
אז זה לא רק הרמב״ם, זה המון ראשונים ואחרונים שמתפרבשים בזה.
רייבד על המקום אומר שזה כידיעת ההצטגנינים.
אבל זה נראה, אחרי שקצת חושבים את זה ומבינים את זה, שמישהו מסבירה, זה נראה די פשוט.
אני אומר יותר מזה, דיברנו פעם, אני חושב, על פרדוקס ניוקום, נכון?
מה הוא אומר רק השם?
עם הנביא, עם שתי הקופסאות. לא דיברנו על זה? אני כמעט לא טוב. אני מזה עכשיו. אני אתאר את זה עכשיו. נגיד שבא לנו מישהו שהוא נביא כל יכול.
אז עשינו את זה עם, לא עם הנביא, עם הקופסאות שהיה בהם כסף, לא?
כן, כן.
אוקיי, אז כן.
נביא כל יכול מציע לכם ניסוי. בסדר? בניסוי הזה יש קופסה פתוחה וקופסה סגורה. קופסה פתוחה עם $1,000, קופסה סגורה שהוא מסביר לכם מה הוא עשה איתה, מה יש בתוכה. אז הוא אומר כך, כיוון שאני יודע מה אתם תעשו. אתם יכולים, סליחה, קודם כל צריך להגיד, אתם, יש לכם שתי אפשרויות, או לבחור את הקופסה הסגורה לבד, רק את הסגורה, או לקחת את שתיהן. עכשיו, אומר הנביא ככה, אני הרי יודע מה אתם תבחרו, כי אני נביא, אני יודע מה אתם תעשו. עכשיו, אם אתם תבחרו רק את הקופסה הסגורה, אני מכניס בתוכו $1,000. $1,000,000, סליחה. אוקיי? אבל אם יש לכם עיניים גדולות, אתם רוצים את שתי הקופסאות, אתם תשארו רק עם הקופסה הפתוחה של $1,000, הקופסה הסגורה תהיה ריקה. ככה, זאת המדיניות שלי. ככה אני מכין את הקופסה יום קודם. כיוון שאני יודע מה יקרה, אין לי בעיה, אני יודע מה יקרה, אני מכין את הקופסה בהתאם. עכשיו, הנביא הזה מציע לכם את הניסוי. מה אתם עושים? לוקחים את הקופסה הסגורה או את שניהם?
שניהם.
אז לכאורה, צריך לקחת את הקופץ. לכאורה, צריך לקחת את הקופסה הסגורה. נכון? כי זה נותן לי $1,000,000. אם אני אקח את שניהם, יש לי רק $1,000. עדיף להיות עם המיליון. אבל האמת שכשחושבים על זה, אין בזה שום היגיון לקחת רק את הסגורה. כי הרי מה שיש בתוך הקופסה הסגורה כבר יש. נכון? עכשיו, אם יש איזה בסדר סגורה, מה אכפתי לקחת עוד את הקופסה הפתוחה עם עוד $1,000? מה שיש שם כבר, הנביא הזה הוא לא קוסם, הוא רק נביא. אז הוא לא יוציא עכשיו מתוך הקופסה את מה שיש בה. הוא הכין מראש אתמול מה שהוא הכין, לא משנה. למה אנשים מתבלבלים בעניין הזה? למשל, רון אהרוני, בספר הזה הזכרתי אותו על החתול שאיננו שם. המתמטיקאי הזה מהטכניון. ספר מרתק, מי שלא קרא, אני מאוד ממליץ לקרוא. ספר מרתק, שגוי מן היסוד ומרתק, באמת, לא, באמת, זה ספר מדהים. אני הכניס אותי לויברציות הספר הזה. כי הוא טוען שאין דבר כזה פילוסופיה וזה הכל שטויות, וזאת אותה שטות. כל הסוגיות הפילוסופיות הן אותה שטות. זה ערבוב בין סובייקטיביות לאובייקטיביות. מדהים, איך שהוא מראה את זה על כל הסוגיות הפילוסופיות. באמת, פשוט ספר גאוני. וזה בן אדם שיודע על מה הוא מדבר. יש הרבה כאלה שמבקרים את הפילוסופיה ולא מבינים. הוא יודע על מה הוא מדבר. ובפרדוקס ניוקום הוא רוצה לטעון שברור שצריך לקחת רק את הסגורה. כי הלוגיקה אדישה לזמן, בעצם הוא, בשפה שלי אני אומר את זה כך. ומה שלדעתי הוא מפספס, זה שפה לא מדובר על לוגיקה. מדובר על עובדה. של מה שיש בתוך הקופסה זה לא ערך האמת של המשפט מה יהיה בקופסה מחר, אלא מה שיש בקופסה זאת עובדה. אם העובדה הזאת נכונה אתמול, אז היא נכונה גם היום. אין, היא לא יכולה להשתנות. הפיזיקה לא תשתנה מהעתיד לעבר. ולכן לא יכול להיות. צריך לקחת את שתי הקופסאות. צריך לקחת את שתי הקופסאות, זה ברור. אבל מה זאת אומרת? אבל אם לקחתי את שתי הקופסאות, אז יהיה רק $1,000. איך זה יכול להיות? זה מכניס אותנו ללופ. מה התשובה? שאין נביא כזה. לא יכול להיות שיש נביא. זו הוכחה בדרך השלילה לקיומו של נביא כזה. עכשיו תחשבו, הנביא הזה יכול להיות גם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. זה לא יכול להיות דווקא בן אדם. גם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות לי ניסוי כזה, להציע לי ניסוי כזה, ולהעמיד בפני את האתגר. מה אתה בוחר? ואני אכנס לאותו לופ. אז זאת הוכחה לזה שגם הקדוש ברוך הוא לא יכול לדעת מראש את שום דבר. כי המידע לא יכול להיות קיים מראש. אם אני חושב שיש לי בחירה. אחד משתיים. אני יכול לאמץ את התזה הדטרמיניסטית, ואז זה בסדר.
הקדוש ברוך הוא יש כוחות שאין לנביא, כמו שהוא הפך את התפילין לכנפי
לא, לא, אבל הוא אומר לי, הקדוש ברוך הוא אומר לי מראש, אני לא נוגע בקופסה, אני יכול כמובן לעשות הכל, אני לא נוגע בקופסה, אבל אני יודע מה אתה תעשה, אני מתפקד דה פקטו כנביא, בסדר? אז הוא יכול להציע לי ניסוי כזה, ואם הוא יציע לי ניסוי כזה, הוא מכניס אותי ללופ, אוקיי? אז זה בדיוק אותו ערבוב בין הלוגיקה לבין הפיזיקה. לוגיקה היא אדישה לזמן, אבל הפיזיקה לא. ואם יש כמה כסף יש בתוך הקופסה הזאת פיזיקה, זה לא לוגיקה. אז אתה לא יכול להשתנות רטרואקטיבית בזמן. אז אחת משתיים, או שאתה בוחר בתמונה הדטרמיניסטית, ואז אין בעיה. הנביא יכול לדעת הכל מראש, ויש תמונה דטרמיניסטית, ושאתה חושב שאתה מתלבט האם לקחת את שתיים או לקחת אחד, אתה סתם באשליה, אתה לא מתלבט, אתה תעשה את מה שהנביא ידע מראש לא תעשה, ואין שום בעיה, זו תמונה קוהרנטית. ואז הנביא יכול לדעת הכל מראש, אבל זה כמובן לא חוכמה. כי בתמונה דטרמיניסטית, בסדר? זה יכול להיות שיש נביא שיודע הכל מראש. בתמונה דטרמיניסטית זה רק שאלה של חישוב. אבל אם אתה לא דטרמיניסט, אז בהגדרה אין נביא כזה. זאת אומרת, הניסוי הזה לא מוכיח את הליברטריאניזם. אתה יכול להיות דטרמיניסט, ואתה נשאר עקבי עם הניסוי הזה. דבר אחד הוא כן מוכיח. שאם אתה ליברטריאן, אז אף אחד לא יכול לדעת מראש מה אתה תעשה, כי המידע לא קיים. כולל הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה לא מוכיח את הליברטריאניזם ולא את הדטרמיניזם. אתה יכול להישאר ליברטריאן עקבי, ואתה יכול להישאר דטרמיניסט עקבי. דבר אחד אתה לא יכול. להיות ליברטריאן ולחשוב שהקדוש ברוך הוא יודע את זה מראש.
איפה המידע הזה מתחיל?
מה?
איפה המידע הזה מתחיל? זה איזשהו, כאילו, הרצון הזה שאתה מחליט לעשות משהו, זה יש מאין, זאת אומרת, במובן אבל
של... נוצר אצלך יש מאין, זה הכוח לבחור. כוח לבחור זה כוח ליצור מידע.
זה לא אינטראקציה עם העולם, זה לא השפעה של העולם.
כן, בדיוק. זה יש מאין. זה החלטה שלי.
לא, לא, לא רק פיזיקלית. אני שואל כאילו, אתה רוצה משהו?
כן.
Out of the... לא קשור לזה.
לא, לא קשור. יכול להיות קשור, אבל לא מוכתב על ידי הנסיבות. קשור לנסיבות.
זה מוכתב, אז זה דטרמיניסטי.
כן. לא, כן, אני רק נוסע לתודה. זה כל פעם, זה חסר איזה שלב. זהו, מאיפה זה בא?
קראת הספר.
לא, אני, לא, דיברנו על זה. אני זוכר כבר גם אז דיברנו על זה. אבל כל פעם אני פספס את ה... את הקומה הזאת
זה מחיר הליברטריאנים. אם אתה ליברטריאן, אין מנוס. אין מנוס.
אין את המידע הזה בעולם.
אין, בדיוק. אין אותו. נכון. וכיוון שאין אותו, גם אף אחד, כולל הקדוש ברוך הוא, לא יכול לדעת אותו.
אי אפשר לדעת.
זהו, בדיוק. לכן, זו תוכחה לזה שאני אומר, אתה יכול לבחור. אם תהיה דטרמיניסט, אין בעיה. הקדוש ברוך הוא יודע הכל מראש, אבל אתה דטרמיניסט. אם אתה ליברטריאן, אין בעיה. אבל אז הקדוש ברוך הוא לא יודע. וזה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, ידיעת הקדוש ברוך הוא מכתיבה את התוצאה. ולכן אם אתה אומר שהתוצאה לא מוכתבת, אתה ליברטריאן, הוא לא יודע.
כן, אבל כל הבעיה היא
ש... המילה לא יודע.
לא יודע.
זה נהיה ברדה. זה
שני מובנים אחרים. לא לדעת משהו שקיים.
לא להגיע למידע שעקרונית קיים פה,
זה
חוסר יכול.
זה לא יודע משהו שאין זה, זה לא יודע משהו.
בדיוק, זה כמו משולש עגול, נכון? לא לדעת מידע שהוא לא קיים.
שיתוף השם. באותו ביטוי, וזה...
אם אתה יודע אותו, אז הוא קיים. האם אתה יודע אותו, אז הוא קיים. זאת אומרת, אתה לא יכול לדעת מידע לא קיים. ברגע שאתה יודע אותו, אתה הופך אותו לקיים. זה בדיוק אותו. עכשיו, אני רק אסיים באור החיים. האור החיים שאומר שהקדוש ברוך הוא עוצם עיניים ולא מסתכל, יכול להיות, אם אני רוצה לפרש אותו לפי עקרון החסד, כן? שלזה הוא מתכוון. הוא לא מתכוון למה שקדוש ברוך הוא יוצא מעיניים, אלא בזה שהוא נתן לנו את הבחירה, הוא קבע שהמידע על מה שנעשה לא יהיה קיים, ממילא הוא העלים מעצמו את המידע.
זה קרוב לוודאי, כי להגיד יוצא את העיניים, זה נשמע קצת
יבשי. כן, אבל אני, בפשט לשונו נראה שהוא כן מתכוון לזה. אבל אומר, אם אני רוצה לדון אותו לחסד, ולא לשבת, אז יכול להיות שהוא יתכוון לזה. ואז הוא בעצם מה שהוא אומר, זה בדיוק מה שהשלה אומר. שאם יש לנו בחירה חופשית, אז הקדוש ברוך הוא לא יכול לדעת. וכשהוא אומר שהוא עצם עיניים, הכוונה שהוא נתן לנו בחירה חופשית. זה הכוונה עצם עיניים. בזה שהוא נתן לנו בחירה חופשית, הוא מנע מהמידע מלהיות קיים, ממילא הוא לא ראה אותו. בסדר? זה עוד פעם אותו, אותו, אותו יחס מאוד טריקי בין, בין מידע לזמן לעומת בין לוגיקה לזמן, מה שאמרתי קודם. וזו נקודה חשובה, נשתמש בזה בהמשך. לכן ההקדמות האלה הן הקדמות חשובות למה שיבוא בהמשך.